תודה רבה. אני לא אשתמש במחשב, וגם זה צריך להיות סימפוזיון, כי אחד דיבר א', שני דיבר ב'. שמענו את פרופסור דרשוביץ ברמה הפרקטית. החישובים שהוא עשה שם, תדעו לכם שזה לא דבר פשוט. לדעת על כוכבים במסילותם, על כל אחד מהם הוא השקיע זמן. זה עבר פה כערף עין בשקופיות, אבל זה נעשתה פה הרבה עבודה. הרב שי ולטר ניתח בצורה תיאורטית מושלמת את הרמב״ם. אז קראו למהנדס, אחרי שהיה איזה אחד מאוד פרקטיקן, ואחר כך אחד מאוד תיאורטיקאי, הגיע המהנדס. מה הרעיון של מהנדס אחרי תיאורטיקן ופרקטיקן? הוא השילוב המושלם של שניהם. אצלו שום דבר לא עובד והוא לא יודע למה. הוא לא מבין לא את התיאוריה ולא את הפרקטיקה. אבל אני חושב שאחרי שני הדוברים המכובדים שלפניי, אני לא קיבלתי תשובה מהם. אז הרמב״ם אמר, אז אמר. אבל הרבה דברים כתובים בגמרא והם לא נכונים והוא לא פסק אותם. אז למה הוא פסק את זה? בהלכות רפואה הוא גם פסק? למרות שזה כתוב בגמרא? איזה מין תשובה זו? ויותר מזה, אז אנחנו, יש לנו חישובים, אנחנו יודעים בדיוק, אז ראינו באותות ובמופתים למה זה ממש לא הזמן. אז איך אנחנו נברך את זה? אנחנו פה בכינוס הזה יש רבים, רבים, רבים בעם ישראל ויהודים טובים ונפלאים, אין להם כמעט מושג שיש פה בעיה. אין להם מושג. אבל לנו יש את המושג הזה. אז מה נעשה? אבל יש כאן משהו חשוב מאוד. חשוב ביותר לעולם האמוני שלנו ולעולם המעשי שלנו. וזה גם יביא אותנו להסברים מה זה פוסק הלכה, ואיך פוסק הלכה קובע את המציאות או מעריך את המציאות. בראש ובראשונה אנחנו צריכים להיות רגועים. הרמב״ם ידע שזה לא מדויק. ואת כל הדברים שלא היו נראים לו הוא השמיט, ואת זה הוא כן פסק. הסימן שיש כאן משהו מאחורי זה. וזה לא הדבר היחיד שהוא איננו מדויק. הרבה מאוד דברים, זה הלכות ברכות, כל הלכות קידוש החודש הם אינם מדויקים. כל הדחיות, כל הרעיון של דחיות, לא הדו ראש. מה זה? לרגע נחשוב, זה דברים ידועים, מוכרים. אנחנו, בגלל שיש לנו בעיה עם אוכל שהתקלקל לנו במוצאי הצום, אז בגלל זה נדחה את ראש השנה? איזה מין דבר זה? בגלל שזה לא יהיה טעים? בגלל שהמתים יסריחו? אם זה ראש השנה, זה יהיה ראש השנה. הרמב"ם רמז לנו, הוא לא הביא את הטעמים של הגמרא. הוא הביא טעמים משל עצמו, טעם משל עצמו. וכל הנושא כלים משיגים על הרב, הרב ידע למקום, אומר, זה לא מה שכתוב. אבל הרמב״ם לימד אותנו כלל חשוב. הוא אמר לנו את הבסיס למה יש דחיות. כי במילא אנחנו לא עושים את ראש השנה בזמן הנכון. מלכתחילה זה לא הזמן. כי הזמן של ראש השנה הוא איזשהו זמן אסטרונומי שאנחנו לא יודעים אותו. לנו יש זמן של ראש חודש, של עדים שבאים ומעידים, איזה משהו טכני כזה. מכיוון שממילא אין לנו שום כוונה לדייק, אז יאללה, אז בואו לא נדייק שיהיה גם נוח לנו. זה מה שהוא רמז לנו בתשובה הזאת שלו. ופה אנחנו מגיעים לנקודת ההבנה העמוקה באיזה דברים אנחנו כיהודים מאמינים צריכים להשתמש במסורת ובאיזה דברים אנחנו צריכים כיהודים מדעיים להשתמש במדע. ועל זה שמענו הרצאה בבוקר, שהרצאה נפלאה, אני חושב שבאמת לימדה אותנו פרק חשוב באיזה מקרים אנחנו משתמשים בגדרים הלכתיים ובאיזה מקרים לא. אבל שם יש דוגמה אחת, ועליה אני רוצה לחזור בדיוק בכיוון ההפוך עם מה שאמרו אותה בבוקר, שזה למשל נושא האבאות. ההגדרה של אבא, היא לא כמו מה ששמענו בבוקר, זה הגדרה מציאותית. ואז אם מישהו יבוא ויעשה בדיקת DNA, ויגלה שהאבא הוא לא האבא, אז נגיד, באמת הוא לא האבא. לא. אבאות היא הגדרה הלכתית. כמו הרבה מאוד הגדרות הלכתיות אחרות, שעוד מעט אנחנו נראה אותן. אבא יכול להיות אבא מאמץ, יכול להיות אבא חורג, יכול להיות הרבה אבות. ויש כללים הלכתיים שקובעים רוב בעילות אחרי הבועל. וגם אם עכשיו יביאו לי באותות ובמופתים, שנכון שיש סטטיסטיקה כזאת, אבל הילד הזה הוא לא מאבא, לא מעניין אותי, תלך מכאן. וזה לא אומר שהיהדות לא משתמשת בבדיקות דם או בדיקות DNA. יכול להיות שבאותה בדיקה בדיוק נשתמש לצורך התרת עגונה, ודאי. כי פה נוטלה חובה על החכמים לברר את המציאות. פה זה לא הגדרה הלכתית, זה הגדרה מציאותית. מה המציאות? האם הוא חי או מת? ואם מצאנו איזה איבר שהנשמה תלויה בו, ובבדיקת DNA התברר שזה הנעדר שאנחנו מחפשים, נתיר את האישה מהגינותה. אבל בדיוק אותה בדיקה שיעשו לבן, לא יעשו אותו ממזר, כי אין לנו שום עניין לחפש ממזרים. וזה הכוח הנפלא של המדע. במדע אנחנו יכולים לחפש את המציאות איפה שצריך לחפש את המציאות. במקומות שהמציאות מעניינת אותנו, אנחנו נעשה הכל בשביל למצוא, למשל הגדרת חיות, הגדרת נפל, פיקוח שבת על ולד שנולד לשמיני, בגמרא כתוב שאסור לחלל עליו את השבת, כי הוא ודאי מת. היום אנחנו בחודש רביעי מצילים את הולדות, אז מחללים שבת, נוסעים בשבת לבית חולים, כי אנחנו בהחלט מסתמכים על עקרונות ההלכה, הלכות, על עקרונות המדע, הלכות שחיטה, הלכות חזקה, נאמנות, זה הגדרות הלכתיות, אין להם שום, כמעט שום שייכות למדע. לנו, כקבוצה של אנשים שיושבת כאן בחדר, יש איזושהי בעיה. אנחנו אמונים על התורה המדעית ורוצים כל דבר שיהיה מוגדר היטב, שנדע בדיוק איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. זה לא היה ככה תמיד. היום זה ככה. וזה הכוח העצום של פוסק הלכה. אני הולך להתייעץ עם אורי ורבי מחר, אני הולך לפגוש אותו, אני בטוח שהרבה אנשים יראי שמיים כאן, למרות שהם אנשי מדע, הם מתייעצים עם רבנים. מה, הוא יודע יותר טוב ממני את המדע? לא. אבל יש לפוסק אפשרות להסתכל על המציאות בהסתכלות אחרת, לא מתחום ההתמחות. יהיה מומחה שיגיד לו את הנתונים של המומחיות שהוא צריך. אבל הוא, כפוסק, יקבע את הגדר ההלכתי, ואני אביא כמה דוגמאות. מה זה אחרי צהריים? מה זה אחרי צהריים? אצל חז"ל יש הגדרה, אחרי צהריים, צריכים להקריב את הקורבן אחרי צהריים. אנחנו היום לא מסוגלים לסבול מושג כזה של אחרי צהריים. אנחנו רוצים לדעת זה ב-2, ב-3, ב-4, ב-5. אם לא יהיה כתוב לנו בלוח בדיוק את השעה, אנחנו נהיה עצבנים, אי נעימות. מה זה אחרי צהריים? קטם אדום. אישה ראתה קטם אדום. מה זה אדום? זה 630 ננומטר או 650 ננומטר? מה? זה באמת משנה. לכן, אנחנו לא ניקח את זה לספקטרומטר, לבדוק מה אורך גל שנפלט שם. זה לא מעניין. מעניין פוסק הלכה שבא ויגיד, זה כתם אדום, שהוא אדום מבחינת ההלכה. אין לנו את התחומים המוגדרים האלה של מה בדיוק אנחנו צריכים להיות, בין מה למה בשביל ליפול על הקטגוריה הזאת. מה זה קרח? 3 שערות או 20 שערות? לא יודע. אבל כל העולם המציאותי שלנו הוא עולם שמלא במושגים לא מוגדרים ולא יכולים להיות מוגדרים. אלא חייבים להישאר אמורפים, כי זה העולם החי, ככה אנחנו חיים, ככה אנחנו מתקדמים. אלמלא המדע לא היינו טסים, לא היינו שולחים חלליות וטילים, אבל ברמת החיות היומיומית הרגילה שלנו, אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו רחוקים מזה מאוד מאוד. ואם נחזור לשאלה שנשאלנו, אז רגע, הברכת חמה הזאת, מה אנחנו נעשה ביום רביעי בבוקר? הרי זה בכלל לא קשור לזמן של מתי שהשמש נתלתה בתקופת המאורות. נכון, מי אמר שזה צריך להיות קשור? מי אמר? קירובים הם דבר אינרנטי בחיים. אנחנו חיים ככה בכל דבר. אם אחר הצהריים זה גם 2 וגם 4, אז גם בברכת עושה בראשית, אנחנו יכולים להגיד את זה ביום שבו חז"ל קבעו, וחז"ל ידעו שזה לא מדויק, הם לא חשבו, הם לא ישלו את עצמם שזה מדויק, אבל הם אמרו, לא קרה כלום, נכון שזה לא מדויק, אנחנו לא יכולים להתחיל להגיד, וואו, אנחנו נעשה את זה בשעה כזאת, בקונסטלציה כזאת, שבודדים אולי יצליחו לעשות את החישוב, רק פרופסור דרשוביץ פה עם כל המחשב יוכל להריץ לנו את זה, וימצא את הזמן המדויק שבאמת הדבר הזה צריך להתקיים. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שזו ברכה עוברת לסוחר של כולם, וזה הרעיון שעושים את זה ברוב העם, ויוצאים ברחובה של עיר, ובאים ומפארים את השם על הבריאה שהוא עשה. אנחנו עושים את זה בכל קידוש. בכל קידוש, בליל שבת, אנחנו מזכירים את הבריאה. וכל דרך שאנחנו יכולים לחזק את האמונה מהצד הרבני, מהצד התורני, אנחנו עושים, וככה חז"ל קבעו, מי שפסק ככה, ראינו שיש מחלוקות, יש מחלוקות בחז"ל, אבל ברגע שזה נפסק ברמב"ם ונפסק בשולחן ערוך, למרות שהרמב"ם בוודאות, וכנראה גם השולחן ערוך ידעו שהדברים הם לא מדויקים בצורה מלאה, ברוך יאמר לו וקדוש יאמר לו. ואם נסכם לשאלה, הנה, יש לי עוד דקה, אני יכול באמת לסכם. לשאלה, איך אנחנו יכולים לברך את הברכה הזאת, אם הברכה הזאת לא חלה בזמנה? התשובה היא, מי אמר שהברכה צריכה לאמר בזמנה? איפה ראינו שהיא צריכה לאמר בזמנה? היא חלה לפי קירוב מסוים של שמואל, שחזל העדיפו את הקירוב הפשוט יותר, הקל יותר לחישוב על ידי כל ילד, אני יכול להעיד, הבן שלי בגיל בר מצווה, בעזרת השם בשבת הקרובה, נושא הדרשה שלו זה ברכת חמה, וילד בן 13 יודע, והוא העביר את זה לחברים שלו בישיבה, והוא העביר שיעור שם, מצליח להעביר את זה כדברים פשוטים. עכשיו לכו את שנה סדרית, תעבירו את זה לילדים בכיתה ו', כיתה ז', זה לא יעבור, זה פשוט לא ילך, אם אין לך איזה תוכנת מחשב. אנחנו חיים את התורה ומצוות כחיים זורמים, ואנחנו חיים איתם גם מתי שיש קירובים, ונברך אותה בשמחה וססון ללא נקיפות מצפון, ואשמח לשמוע את ההתייחסויות של הדוברים האחרים. תודה.